סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רייש ועידוק.
זהו פרק ב' על קמפיין ההשפעה, אוסף של טקסטים אנטי-אוקראינים בעברית שהתחזו לכתבות באתרי תוכן ישראליים ושהופצו ברשתות החברתיות. בפרק הזה נדבר על אופן ביצוע הקמפיין, על ההברקות והטעויות של המפעילים, על קמפיינים מקבילים במדינות אחרות, ומי ככל הנראה עומד מאחוריו. בפרק א' דיברנו על ההיסטוריה של הלוחמה הפסיכולוגית וקמפייני השפעה הקודמים. אם לא האזנתם לו עדיין, לכו עכשיו. אנחנו נחכה. אנחנו מחכים. מחכים. האזנתם? יופי, אז אפשר להמשיך. נועם רותם, עידו קיינן ורן לוקהר, קחו את זה מכאן.
ואז אתם לוקחים את כל המידע הזה ואומרים, בואו ננסה להגיע לסייבר סייבר שלו. כי יש פה בעצם מבצע שמתחיל מהרשת, עושה שימוש ביכולות שלה ובהפצה שלה, ואולי אם ננסה לחדור לפעילות האינטרנטית, אז נבין מי עומד מאחורי זה ומה קורה.
בדיוק ככה.
אז כדי להבין את הקמפיין הזה, קודם ממפים אותו. כמו שעושים בכל מחקר, אתה קודם צריך להבין מול מה אתה עומד. אז אנחנו חילקנו את זה לחמש שכבות, ובגלל שאנחנו כל כך אוהבים את המאזינים הנאמנים שלנו, אנחנו נדבר על כל אחת מחמש השכבות האלה.
נשמע כמו עוגת נפוליאון עסיסית.
מלפי, רק זה חמש פי.
לא מלפי ולא מקצתי.
עכשיו בא לי מלפי. מה עושים?
השכבה הראשונה, ישויות וערוצי פרסום שונים.
אז השכבה הראשונה זה מה שראינו הקמפיין. צריך להכין כמות גדולה של פרופילים שיסכימו או פשוט יפיצו.
יבצעו.
את ההפצה של הסטטוסים האלה. ומצאנו מאות פרופילים בפייסבוק ובטוויטר, שאו שהפיצו את הסטטוסים האלה, שלא היה לזה המון המון השפעה, אבל בעיקר מה שהם עשו, הם מצאו סטטוסים פופולריים, והגיבו עליהם עם לינקים. ובדרך כלל המבנה של התגובות האלה זה איזשהו משפט ברוח הקמפיין, ואחריו לינק לשכבה השנייה. בניגוד להרבה מאוד קמפיינים אחרים שנתקלנו בהם לאורך השנים, נראה שמי שהפעיל את הקמפיין הזה, אפס עשה עבודה פחות טובה, והוא לא טיפח פרופילים, או קנה את הפרופילים שלה ביוקר, שנראים כמו אנשים אמיתיים, או אפילו לפעמים הם כן אנשים אמיתיים, ומופעלים על ידי גורמים אחרים, אלא הוא פשוט קנה, יש פרסומות בכל מיני מקומות ברשת, 1,000 סטטוסים ב$5. אז ברמה הזאת.
הצד השני של הדבר הזה זה הפרסומות שרוצה לעשות כסף מהמים.
שאל אותי כיצד.
ואז בוא תפיץ את הזבל שלנו.
זה בדיוק זה.
אתה יודע מה הפתגם באמריקאית אומר, אם אתה משלם בבוטנים, אתה מקבל קופים בערפל.
זהו שכל הסיפור הזה לא היה תשלום בבוטנים, זאת אומרת, כשאנחנו נצלול עכשיו טיפה, ניכרת פה השקעה רבה, אוקיי?
ההשקעה רבה, אבל רשלנות מסוימת בחלקים מסוימים.
בדיוק, בדיוק.
עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה פרופילים קנויים באיכות מאוד נמוכה?
אני.
אתה.
הם משתמשים באותם פרופילים להגיב בקמפיינים השונים במדינות השונות בשפות שונות.
יכול להיות שיש אנשים כאלה שמדברים כל כך הרבה בשפות.
פוליגלוטים?
פוליגלוטים.
אבל אותם פרופילים שמי שעשה אותם אפילו לא טרח למצוא מספיק תמונות, הוא פשוט העלה את אותה תמונה להרבה מאוד פרופילים,
בשם אלוהים בן אדם, יש בינה מלאכותית שמייצרת לך את זה, למה אתה מתעצל?
אז זה פשוט, מישהו עצל במיוחד, אבל מה שבאמת באמת הביא אותנו למסקנה, שאלה רשתות קנויות, ולא רשתות שנוצרו עבור הקמפיין, זה שהפרופילים האלה פשוט לאורך התקופה שהם חיים, הפיצו כל מיני נוכלויות קריפטו. כל מיני ספאם כזה שתשלח לנו ביטקוין אחד ונחזיר לך שלושה, בוא תעשה זה עכשיו, לא תצטער.
ואפילו לא טרחו למחוק את הארכיון לפני שהם מכרו את הפרופיל לבן אדם על המשתמש הבא.
נכון, עכשיו פתאום יש לך פרופיל בסינית שמצייץ לך ברוסית ובעברית ובצרפתית, מיד אחרי שהוא דחף איזה תרמית קריפטו באנגלית.
הנה סטטוסים בארבע שפות שונות, אוקראינית, גרמנית, אנגלית וצרפתית, שפרסמה היוזרית דונה הול. הבנתם? Donut Hole.
I'd sell my soul for a donut.
Deutschland sollte sich auf die eigene Krise konzentrieren.
Але вони все розкрадають.
If Zelensky isn't good for us, we need to reconsider.
Ne vous méprenez pas. Il n'y a pas eu de révolution en Russie.
Nichts auf die Ukraine. Israel hat die richtige Entscheidung getroffen.
L'Ukraine a perdu. Lisez pour en savoir plus.
Read the article.
Do you have a donut or not?
יש לך פרופיל סיני שמדבר עברית, אתה היית אומר, אוקיי, זה בטח, אם זה אמיתי, זה סיני שאכפת לו מעברית, הוא יודע עברית, אז בטח יש לו איזשהו קהילה דוברת עברית, אבל לא. הוא עוקב רק אחרי החברים שלו, והחברים שלו עוקבים רק אחריו. התמונות שלהם מאוד מאוד דומות, וגם התבנית של השם שלהם, בשם השם, מה שתקרא, שם פרטי מלא, שם משפחה מלא או חלקי, וספרות. המון 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 כאלה.
כמו המלך צ'ארלס השלישי.
זה עצלנות.
רמת העצלנות פה כל כך זועקת לשמיים, שכשאתה מסתכל על פרופיל כזה, ואתה מקבל מטוויטר את ההצעה לעקוב אחריו, הוא גם מציע לך פרופילים דומים, שהם... עם אותם תמונות. שהם חשבונות אחרים מאותה רשת. מישהו פה השתין מהמקפצה, חברים.
הוא קפץ על זה שטוויטר לא אכפת להם מכלום.
זה לא נכון שלטוויטר לא אכפת מכלום, לטוויטר דווקא כן אכפת, מפני שאכפת להם, טוויטר הגבילו את היכולת לראות את רשימת העוקבים והנקבים המלאה של פרופיל. הדבר הזה יקשה במידה מסוימת על החקירה שלנו, אבל באחד השלבים הקודמים, זאת אומרת, כשרק התחלנו להסתכל על רשתות הבוטים האלה, לגמרי ראינו רשת שיש לה שני צדדים, צד של עוקבים, צד של נעקבים, כל החשבונות ברשת בשני הצדדים עקבו אחרי חמישה חשבונות, שארבעה מהם הם חשבונות מדיה וספורט טורקיים. החשבון החמישי זה אילון מסק, כי אילון מסק לעולם לא יאפשר לסגור חשבון שעוקב אחריו, כי...
זה מזכיר לי, ואני לא יודע מתי אנחנו נשמע את הפרק הזה, אז דיברנו בעבר, או אנחנו נדבר בעתיד, על הבוטים שמזייפים חולצות, ומאסק אמר, אחת הבעיות הגדולות של טוויטר, אחד הדברים הכי מטרידים זה בוטים, אבל כשנמכור להם וי כחול ב$8 לחודש, זה יטפל בבעיה, וזה אכן טיפל בבעיה, כי כל הבוטים האלה התחילו לקנות וי כחול, ועכשיו לא רק שהם בוטים שמוכרים חולצות מזויפות, גם יש להם חשיפה יותר גדולה.
קסום.
הוא גאון עסקי.
אז זו השכבה הראשונה, בעצם כל השכבת ההפצה ברשתות החברתיות, ו... אמרנו, שמים פרופיל, שמים לינק, מי שלוחץ על הלינק עובר לשכבה השנייה.
השכבה השנייה, נתבים.
לשכבה השנייה, אנחנו... בכלל לא מפריע, עידו.
אני אפקטינג.
אפקטינג.
אני פולי.
השכבה השנייה, אנחנו נתנו לה את השם הקליט נתבים.
אז השכבה השנייה היא שכבת הנתבים? לא הנתב הביתי שלכם.
אני תלוי בנתב.
רשתות חברתיות משמשות לספאם, שזה תכני השפעה שהם מופצים על ידי פרופילים מזויפים לקידום כל מיני מטרות נכלוליות, אם זה פליליות בצורה של תרמיות, או פרסום בחינם במרכאות, ואם זה פוליטיות בצורת דחיפת רעיונות ויצירת מראית עין של תמיכה ציבורית, שהיא בעצם בוטים ודומיהם.
לאורך השנים הרשתות החברתיות בנו מערכות כדי להילחם בספאם.
ואז מאסק הרס אותם.
אז המטרה של השכבה השנייה הזאת זה בעצם...
לייצר הפצה של התוכן, ככה שהוא ייראה שהוא מגיע מהמון המון המון מקורות שונים.
איך בעצם קמפיין השפעה נמנע מלהיות מסווג כספאם?
יש כל מיני אינדיקטורים בעצם שהרשתות החברתיות מחפשות על מנת להגדיר מה זה ספאם ומה זה לא. אז אין תשובה אחת. יש כמה דברים שמפעילים של קמפיין תודעה כזה צריכים לעשות על מנת להימנע מסיווג כספאם, ובעצם ברגע שהם נתפסים במסננים של הספאם,
ההודעות שלהם לא עוברות הלאה, והם נכשלים במטרות שלהם. אם למשל, מיליון פרופילים נותנים לינק חדש, נניח עם מאפיית שימשון, מוציאה בורקס חדש, אז כולם מדברים על זה, זה אורגני, זה הכל בסדר. אבל אם הם היו משתמשים בהמוני הפרופילים האלה, שכולם פתאום יום אחד שולחים לינק לאיזה אתר מזויף.
אז כנראה שאותן מערכות לתפיסת ספאם היו פשוט עוצרות אותו ואומרות מה קורה פה.
גם מזהים אותו, כי אדם רגיל לא היה משתמש בזה, אז קל מאוד לזהות כל מי שנתן את הלינק.
גם היוזרים יכול להיות שהם חדשים, וגם יכול להיות שהם כל התוכן שלהם הוא זבל, וגם האתר עצמו כנראה חדש, אף פעם לא היה לינק אליו.
וקל מאוד לעצור אותו.
אז כל מי שאלה את זה, מוחקים אותו.
לכן, מה עושים? מפיצים את זה על פני הרבה דומיינים, על פני הרבה לינקים.
בעצם לוקחים המון המון פרופילים, ומפיצים באמצעותם המון המון לינקים שונים, כדי שבעצם יהיה קשה לקשר ביניהם.
המפעילים הצטיידו במאות דומיינים, אולי אפילו אלפים, שהם לא קשורים לכלום. וככה, כל משתמש מזויף, נותן לינק אחר
לכל מיני דומיינים, אחד מתוך מאות או אלפי דומיינים שהם שפוטים של הקמפיין הזה.
ומסנני הספאם לא יכולים להגיד, אוקיי, הלינק הזה הוא בעייתי, בגלל שהם צריכים לראות כל לינק ולינק ולינק.
לאסף מאות דומיינים זה עולה כסף.
אנחנו כן ראינו שמישהו זרק כסף על הקמפיין הזה.
הם קנו המון 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 דומיינים.
יש אפילו ספקים שאתה יכול לרשום דומיין ולהתחרט תוך זמן מסוים ולקבל את הכסף בחזרה, אז אפשר לפתוח את הדומיין, להשתמש בו ואז לזרוק אותו.
נכון.
ואם אנחנו כבר מדברים על דומיינים, אז עוד סיגנל לקמפיין ספאם הוא דומיינים טריים, דומיינים חדשים שנרשמו לאחרונה.
אחד מהדברים הראשונים שכל פילטר ספאם מסתכל עליו, זה בין כמה הדומיין שאתה מנסה לשלוח אליו.
למה? אתה ספאמר, יש לך קמפיין, אתה צריך לייצר לו תוכן, לייצר לו אתר, איפה תשים אותו? או בדומיין קיים או בדומיין חדש. אם תשים אותו בדומיין קיים, שכבר הפעלת עליו קמפיינים אחרים, ככל הנראה הוא כבר מסומן כספאם ואי אפשר יהיה להפיץ אותו. אז אתה קונה דומיין חדש, מעלה אליו את האתר ומפיץ אותו.
הבעיה בדומיינים חדשים, שאין להם את הטראסט שנדרש פה.
אין מספיק SEO, אין לינקים אליהם אותנטיים.
לא, לא לינקים, כאילו זה לא פשוט קיימים. דומיין חדש, זה כבר איזשהו דגל. מישהו עושה פה משהו חדש.
כן.
אתה אומר, יש לי עכשיו מאמר בניו יורק טיימס, אבל זה בעצם הניו יורק טומס שקנית לפני שבוע, זה לא אותו דבר.
כן.
ואנחנו באמת זיהינו שילוב גם של דומיינים חדשים, וגם של דומיינים ישנים. הרבה מאוד מהם הם דומיינים מאוד ותיקים, שלא זיהינו אצלהם העברת בעלות.
אנחנו מביאים בטקסט שיופיע בבלוג של הפודקאסט.
cybersyber.co.il
דוגמה לאתר
שנקנה ב-2016 לעשר שנים, ועל פי archive.org, ארכיון האינטרנט, ריצו עליו מין איזשהו affiliate program לסוכנויות ביטוח באנגליה.
משהו לגיטימי.
סופר לגיטימי, כאילו, אתה יודע, סוכנויות.
כמה שאפילייט יכול להיות לגיטימי.
הבעלות על הדומיין הזה לא עברה, ופתאום הוא התחיל להריח תכנים של הקמפיין הזה.
זאת אומרת, שמי שקנה את הדומיין ב-2016, עדיין שולט בדומיין, לכן מאוד מאוד ייתכן שפשוט גנבו את הדומיינים האלה.
חלק מהדומיינים נגנבו, נחטפו, משתלטים על פרופיל של מישהו שיש לו חשבונות ב-GoDaddy או ב-Name.com או בכל מיני כאלה.
כמו שניסו לעשות לנו לאחרונה, כשאמרו לנו אתם צריכים לחדש את הרישום של סייבר סייבר כי הכרטיס אשראי לא עבר, וכמעט נפלנו בפח.
גנבו הרבה מאוד דומיינים.
זו אפשרות אחת, האפשרות השנייה שהוא כבר לא עוסק בעסקי הביטוח, ובא אליו מישהו ואמר, הנה מזוודה עם הרבה כסף, תן לי בבקשה את השם והסיסמה, אני צריך את האתר שלך, והוא אמר, בסדר גמור.
גם יכול להיות.
אותו דבר ראינו באיזושהי חברת פיתוח הודית, שמציעה את השירותים שלה בכל מיני אתרים כמו freelancer.com ופייבר וכאלה. הבעלות על הדומיין לא עברה לאף אחד, אבל יום אחד
כל התוכן נמחק
והוחלף בתוכן של הקמפיין.
האמת שאתה אפילו לא צריך למחוק את האתר, אם אתה מצליח לגשת לאדמין שלו, אתה יכול להכניס עמוד עם הקמפיין שלך, עם הכתבה במקרה הזה, ואולי אפילו אף אחד לא ישים לב, אם הם לא בודקים את הטראפיק שלהם ורואים שפתאום הייתה קפיצה נורא גדולה מישראל, אז העמוד הזה יכול להתקיים שם.
אז בחלק מהחלקאות של הקמפיין הזה, הם פשוט מחקו הכל. מה שאולי בעייתי, זה שוב, דיברנו על טעויות שהמפעילים האלה עשו, המבנה של כל הדומיינים בשכבה הזאת, הוא זהה. יש סאב דומיין.
ההתחלה של הכתובת.
נכון, כמו ה-www, עם 5 אותיות, רנדומליות, ואחרי זה הנתיב עצמו, גם הוא היה לו 5 אותיות.
5 אותיות, נקודה סייבר סייבר, נקודה co, נקודה il, סלש 5 אותיות אחרות.
נכון. לו מסנני הספם היו קצת יותר מתוחכמים, הם היו יכולים להגיד, אוקיי, זה חשוד. אפשר היה לכתוב ביטוי רגולרי של 8 תווים בערך, ולהגיד, כל מי שנופל בביטוי הרגולרי הזה, הוא חשוד. למה? 5 אותיות, דומיין, 5 אותיות. אני, יש לי אינדיקטור שזה קשור לאיזשהו קמפיין מסוים, ואני יכול לעצור.
סיגנל שלישי הוא התוכן.
מה עושים הפילטרים? הם מקבלים לינק, ואז הם בודקים האם זה לינק
מקוצר. הם גולשים עליו בעצם.
כן, הם מתחזים
לדפדפן.
והולכים לאותם לינקים כדי לראות איזה תוכן מופיע בצד השני.
אלפי הלינקים השונים, אמרת שהם בכל זאת נתנו לינקים שונים ולא לינק אחד, אם כולם שולחים את הגולשים לאותו לינק בודד,
לינק היד,
שיש בתוכו את אותו מידע,
זה כאילו הם שמו את לינק היד למעלה.
מערכות הספאם יבינו, זה רידירקט רידירקט, אבל בסופו של דבר יש כתובת אחת.
אז יהיה קל מאוד לרשתות החברות לסנן אותו. עכשיו, כדי לא ליפול במערכות סינון האלה, כדי לרמות את הפילטרים האלה, מפעילה הקמפיין הזה, מעבירים את הגולשים
לעמוד ריק, שהוא
עוד איזושהי שכבה באמצע. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה שם איזשהו לינק, פייסבוק או טוויטר, או איפה שאתה לא שם את הלינק הזה.
מראים פריוויו.
מראים פריוויו, מראים איזושהי תמונה וכותרת, ומי כתב אולי לפעמים, כל מיני דברים כאלה.
וזה בדיוק מה שעשו פה בקמפיין הזה.
אבל אם האתר ריק,
לא יהיה פריוויו.
לא יהיה פריוויו, זה לא יגרה את המשתמשים שקוראים את זה ללחוץ.
כאילו זה יראה כמו ספאם או משהו חשוד, ואני לא בכך חלחץ על זה.
נכון.
אז מה עושים נגד זה?
מפעילי הקמפיין הזה, זייפו את הפריוויו. הם שמו מה שנקרא
תגי מטה, שהם שקופים למשתמש, ונועדים לתת הוראות למערכות ממוחשבות שסורקות את העמודים.
זאת אומרת שאני יכול להיכנס לאתר ולראות דבר אחד, אבל הפריוויו יכול להיות דבר אחר לגמרי, כי במקום לקחת את התמונה שבאמת מופיעה שם ואת הכותרת שבאמת מופיעה שם, הוא יכול לקחת תמונה אחרת וכותרת אחרת שמופיעות במטה-טאג. אם אני לוחץ על הלינק הזה כגולש, כי ראיתי את הפריוויו והכתבה נראתה לי מעניינת, אוקראינים זה יקר, למה זה יקר? אני רוצה לדעת. אני לוחץ על זה, אני אגיע לאתר הריק, נכון?
ואז, אתה מגיע לאתר הריק.
אז אין טעם שאני אגיע לאתר הריק, כי זה לא יעשה עליי את ההשפעה שהמבצע הזה רוצה לעשות.
נכון. ולכן הם שמים גם את הפריוויו, וגם כאשר התפתית ולחצת, טאג שעושה לך רידיירקט, זאת אומרת, הוא שולח אותך לשכבה השלישית.
בעוד שנייה, 2 שניות, או אפילו 0 שניות, תעבור לכתובת אחרת.
הטאג הזה שעושה רידיירקט לשכבה השלישית, מוצג רק למשתמשים שמגיעים מדפדפן. הוא לא מוצג לקרולרים.
בגלל שזה לא רידיירקט, HTTP, זאת אומרת, זה לא ברמת הפרוטוקול, זה ברמת ה-HTML, ברמת התוכן, חלק ממערכות הספאם שוכחות להסתכל על זה. אם אתה לא מריץ את ה-HTML, הרידיירקט לא יתבצע.
זאת אומרת, מבחינתן ראו את העמוד, הביאו אותו, וזהו, ולא ממשיכות הלאה.
בהרבה מקרים נכון, אלא אם כן יש להם איזה משהו חשוד, ואז זה עובר לסריקה קצת יותר מעמיקה, אבל מה תוקפים השיגו פה, זה גם לתת פריוויו, וגם לא ליפול בספאם.
עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, יש את שם הדומיין, שהוא מתרגם לכתובת IP. ולכתובת IP, יש גם כתובת בעולם האמיתי.
השרת הפיזי שיושבת עליו.
נכון, בסופו של דבר, אנשים אומרים ענן, ענן, אבל זה לא ענן, זה גנן, זה מחשב.
זה מחשבים של גויים.
מחשבים של גויים שיושבים במקום פיזי בעולם, ואתה יכול לבוא אליהם עם עיתון מגולגל ולתת להם אחדה חזק חזק בלמעלה.
או ללחוץ להם על כפתור טורבו, ואז הם כבר לא יהיו על טורבו, אז הם יהיו יותר לאט.
ולשפוך עליהם קטשופ.
הפריצה לאתר בנק ישראל. קטשופ על השרת. סייבר סייבר, עונה שנייה, פרק 13.
כתובת IP מובילה למיקום פיזי. וכשאתה מסתכל על כתובת IP, אתה יכול לדעת איפה היא נמצאת. זה לא נכון כאשר משתמשים בכל מיני כלים אחרים שנדבר עליהם בהמשך. במקרה הזה, אנחנו רואים שכתובת ה-IP מפנה למיקום פיזי, במדינות כמו הולנד ופינלנד ומקומות אחרים.
איזה יופי, מדינות מערביות מתוקנות.
מתקדמות.
דיגיטליות.
יא, יא. זה היה הניסיון שלי למבטא פיני.
יו.
יו. אבל שמסתכלים קצת יותר לעומק.
מגרדים את החלודה, רואים שהכל רקוב למטה.
רואים את הבורשט, כמו שאומרים, ואנחנו מסתכלים, לכל כתובת יש מידע שנקרא who is, זאת אומרת, מי הבעלים של הכתובת הזאת, ואם הכתובת הזאת עוסקת בפעילות מרושעת, למי צריך לדווח? אנחנו רואים שכתובת הדיווח על שימוש לרעה, זאת אומרת, מי שבפועל מטפל במידע שנמצא מאחורי הכתובת הזאת, הן חברות רוסיות שרשומות במוסקווה ובקסנודר.
קרסנודר.
קרסנודר, אז חסר לי רש.
אני חושב זאת נקודה שראוי להתעכב עליה. האתרים האלה נראים לכל צורך מעשי כאילו שהם יושבים בהולנד, בפינלנד, בגרמניה, בכל מיני מדינות כאלה. בפועל, הבעלות עליהם, הבעלות על השרתים האלה, היא בעלות רוסית. זה כמו שטח אקס-טריטוריאלי אינטרנטי שכזה.
זה כמו שאתה לוקח את הגוש של הצמר, ואתה עושה בו בלגן, ואז אתה לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר, כזה.
כן, אבל אם מחר, נגיד, רוסיה בוחרת להתנתק מהאינטרנט, כמו שהיא עשתה תרגילים, שהם פשוט אומרים, אנחנו מחווים את השלטר של האינטרנט, עדיין תהיה להם שליטה, עדיין יהיה להם מוצא, דרך להפיץ את הפרופגנדה, דרך כתובות IP כאלה של חברות רוסיות, שקנו כתובות IP במדינות מערביות.
ועוד על כך בהמשך.
יש למה לחכות.
עכשיו, אנחנו רואים גם שהחברות שמספקות את שירותי רוח האתרים האלה, הן מתהדרות בטייטל כזה של Bulletproof Hosting.
הן לא בהכרח מתהדרות בו, אבל הן שייכות לקטגוריה מאוד 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 מפוקפקת, שנקראת Bulletproof Hosting.
בדרך כלל החברות האלה פשוט אומרות, תעשו מה שבא לכם, יבואו להתלונן, אנחנו נעשה כאילו אנחנו לא שומעים.
יבואו להתלונן שוב? מה? מה?
בדיוק. זה Bulletproof Hosting. עכשיו, כדי להגן על זהות מי שקונה את שירותיהן, הן אומרות, עזוב, לא מקבלים כרטיסי אשראי, רק קריפטו. ואנחנו לא נדבר איתך בטלפון, אין טלפון, רק בוט טלגרם. זאת אומרת, כל מה שאפשר כדי להיות ספוקי ושיידי, מאמצות. עכשיו, אנחנו מצאנו שלפחות אחת מהחברות האלה, שנקראת Zero Host,
קראו לה בזמנו בשם אחר, Galaxy LLC.
בתקופה הלא מאוד רחוקה, עירכה איזשהו גוף שהפיץ מלוור, שנקרא אורורה סטילר, שנועד לגנוב מידע ממחשבים ברחבי העולם. אז מי שמשתמש בחברות האלה, בדרך כלל מבקש להתחבא מבקשות של גופי חקירה במערב.
הוא לא בדיוק הדודות של האגודה למען החייל.
עד שאתה פוגש אותן בסמטה אפלה.
השכבה השלישית, סינון והסתרה.
ופה אנחנו מגיעים לשכבה השלישית, זאת אומרת, מי שעבר את השכבה השנייה, מי שהוא לא איזשהו כלי אוטומטי שמזדהה ככלי אוטומטי, יגיע לשכבה השלישית. אז אם בשכבה השנייה היו מאות דומיינים, או אפילו יותר, השכבה השלישית היא הרבה יותר רזה, והרבה יותר מורכבת. העמודים שנמצאים עליה נראים מאוד מאוד תמימים יחסית, אם אתה חוסה, ויש שם...
חוסה?
חוסה. פליסיאנו. חוסה במוסד סיעודי, איפה אתה יכול להיות חוסה?
למה אנחנו מעליבים אנשים במוסדות סיעודיים?
אתה אמרת שאנחנו מעליבים את כולם.
Look at him, motherfucker got two heads and three trunks.
ולא משנה מה אתה עושה, אתה מגיע לעמוד הזה ואתה מקבל טקסט נונסנסי לחלוטין.
לא רואים איפסום, אבל באנגלית.
אבל דינמי. זה משהו כמו, עם זאת, הסמורים החלו להזכיר סנאים.
נחזור.
אתה לוחץ F5, והטקסט מתחלף לעם זאת, תותי העץ החלו ללמוד אוגרים.
סליחה?
לחזור.
אה, 100%.
שזה איזשהו טקסט ג'נריישן מטומטם שלוקח, אוקיי, יש לי פה רשימה של שמות עצם, יש לי רשימה של פעלים, יש לי מבנה של משפט, ואני עכשיו מגריל את הזה. זה איזשהו תרגיל שאני חושב שכל מפתח בשעתיים הראשונות שיושב מול מחשב, עושה את הדבר הזה.
זה מזכיר לי את ספרי ה-AI שמציפים עכשיו את Kindle Unlimited, שהשם של אחד מהם הוא ארכיטקטורת ברקוד המשמש.
אני חייב לקרוא את זה.
הייתי קורא את זה. מתי מוצאים לזה אודיובוק?
ואם אתם רוצים לקרוא את זה...
אז יש לנו אפיליאט לינק.
עכשיו, למה הם עושים את זה? למה הם מספרים על סמורים שהתחילו להזכיר לסנאים? כי הם רוצים להיראות כמו, לא אתר ריק, כמו אתר עם תוכן, שהדפדפן יטען. ודפדפנים או כלי סריקה, בדרך כלל הם לא הכפיות החדות ביותר במגירה, ומה שאומרים להם הם מציגים, גם אם זה סמורים וסנאים, וגם אם זה תותי עץ ואוגרים. עכשיו, המטרה של העמוד הזה, הייתה איזשהו קוד JavaScript מקודד בבסיס 64, שזה עוד איזשהו אמצעי שנועד להתחמק מגילוי של כלים פחות יעילים. הפענוח של הקוד הזה נותן איזשהו קוד JavaScript מאורפל, obfuscated.
Obfuscated.
Obfuscated. זה מילה שאני אף פעם לא אצליח להגיד. מה שהופך אותו למאוד מאוד קשה לבני אדם לקרוא ולהבין, אבל, וזה באיזשהו פרק שהקלטנו ומעולם
לא
ראה את האור, אנחנו אוהבים במקרים כאלה להשתמש בידידת המערכת ChatGPT, או GPT, כפי שקורא לה שיר.
שיר.
ודחפנו את הקוד הזה פנימה, ואחרי כמה שכנועים ועריכות...
נו בואי, מה אכפת לך?
נו בואי.
בבקשה, תזרינו, תפתרי את זה רגע.
אז זה מאוד דומה לזה, רק שצריך להגיד לה, שכתבי את הקוד הזה בצורה קריאה לבני אדם, ותסבירי מה הוא עושה.
והיא מסבירה?
והיא מסבירה. וזה באמת חוסך המון 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 זמן, ותסכול ודנטים בקיר מהמצח של אני לא מבין מה הפרמטר הזה עושה.
יורשלי, אני חושב שזה הופך את זה מבעיה של ניתוח תוכנה, או reverse engineering לתוכנה, לבעיה של בוא תשכנע ילד בן 3 לעשות את מה שאתה רוצה.
ילד בן 3 עם יכולות בלתי רגילות בתחום הפענוח.
ומה שהקוד הזה עושה, בין השאר, הוא נועד לבדוק אם מי שקורא אותו הוא דפדפן שחי בסביבה אמיתית. זאת אומרת, לא דפדפן אפילו שרץ בכלים אוטומטיים כאלה. זה קוד שהוא יחסית לשאר מה שמופיע פה ברשת, יחסית מתוחכם, גם השכבות הסתרה שלו מצביעות על איזשהו תחכום, אבל לא הקוד הכי חד במגירה. זאת אומרת, זה נחמד שהוא שם, אבל אם יצא לך למשוך את החוטים של הרשתות האלה, זה לא מה שיעצור אותך.
הגרסה שאנחנו מציגים כאן, או הגרסה שניתחנו כאן, היא הגרסה האחרונה של האתרים. אנחנו הסתכלנו גם על הגרסאות הקודמות של המערכת הזאת, ולצורך הבנייה של האתרים, הם השתמשו בחברה אמריקאית בשם וובליום.
מין וויקס כזה, רק...
אל תגיד.
ביוזל.
ביוזל.
כן.
יש להם מערכת לבניית אתרים, שיש בה פלייסהולדרים שאפשר לדחוף אליהם את הקוד JavaScript שלך, וזה בדיוק מה שהם עשו, הם דחפו לשם את ה-JavaScript המלישס שלהם, שהתכלית שלו זה להעביר אותך לאתר אחר. מה שמיוחד בחברה הזאת, אבל, שהיא חברה אמריקאית, אבל, כמו שכתוב בדף הלינקדין שלה, או באתר שלה, רוב הצוות שלה הוא אוקראיני, וכל האתר שלה מפוצץ בלינקים פרו-אוקראינים.
ובכחול וצהוב בגדול כזה.
כן.
כאילו, מי שעשות מבצע השפעה הזה, אמר, אני אראה להם שכסף זה מה שמפעיל אותם, ולא אידיאולוגיה.
כן. אז דרך מכר משותף, פניתי ל-CTO של החברה, ואמרתי לו, חבוב, תשמע, הם משתמשים לכם ככה וככה. אמר, זה מעניין, זה וקטור שלא חשבנו עליו, ואז הם חסמו את הפרצה הזאת.
ומחקו את כל העמודים.
ומחקו את כל העמודים שהיו.
כל העמודים עם הסנאים והלמורים שקונים ומזכירים.
כן, והחבר'ה הרוסים הלכו ובנו לעצמם תשתית חדשה מהר מאוד, שזה יפה, רזיליאנס יפה, ואקדחונצ'יק, אם אפשר לחשוף עכשיו, נועם?
כן, כן.
חלק מהפלייסהולדרים שלהם היה אמור להיכנס קוד הג'אבסקריפט, הייתה בהם הערה ברוסית. עכשיו, זה לא אומר כלום, או שכן, זה יכול להגיד שמי שהשתמש במערכת באותו זמן כדי לבנות את האתרים, בחר בשפת הממשק שלו, לא אנגלית.
לא ספרדית ולא אוקראינית, שאלה השפות שוובליום מציע באתר שלו.
הוא בחר דווקא את רוסית.
עכשיו שוב, זה לא אומר שמי שעשה את זה הוא רוסי, אלא רק שהוא בחר את שפת הממשק רוסי, ואני רוצה להזכיר פה איזשהו מקרה שנתקלנו באיזושהי רשת של פרופילים שכתבו בערבית והתחזו להיות חיילים וקצינים בצבאות ערב, אבל במטה מידע של הפרופילים האלה, שפת הממשק שלהם הייתה עברית.
אך שכף, אתם רואים את הכעס הערפי של ישראל.
ובעצת עורך דיני, אני לא אמשיך לדבר על זה.
איש חכם עורך דיני.
וכן, האמצעים האלה שיש פה בשכבה השלישית, פשוט נועדו להיות מסננת לכל מיני כלים שיעקבו אחרי השכבה הראשונה, יגיעו לשכבה השנייה, יראו את התוכן על הסנאים והאוגרים ותותי העץ, ושם זה ייגמר. זאת אומרת, הם לא יצליחו להמשיך הלאה להמשך השכבות.
השכבה הרביעית, שליטה ובקרה.
ומי שהגיע לשכבה הרביעית, לשכבה הרביעית אנחנו קראנו שליטה ובקרה. השכבה הזו...
פיצקית, לעומת הקודמות.
כן, יש ממש דומיינים ספורים שישבו במין צוואר בקבוק כזה, שכל הטראפיק שהגיע מהמון המון דומייני בשכבה השנייה, לפחות דומייני בשכבה השלישית, הגיעו לשכבה הרביעית במין מסנן כזה, פאנל, שיסתכל מי הגיע ורוצה לראות את הקמפיין, ומאיפה הוא בא. זאת אומרת, הייתה בשכבה הזאת...
מי זה שם עומד בדלת?
אתה מקריא יותר מדי סיפורי ילדים. השכבה הזאת הסתכלה על מי רוצה לראות את המידע, מאיפה הוא מגיע, ולפי זה החליטה אם להעביר אותו או לא.
להעביר אותו לאתר הספציפי שאליו הוא מנסה לגשת.
כמובן, למקו, לליברל המזויפים. למשל, אם בקמפיין הישראלי, נניח הקמפיין שהפנה לאתר ליברל, הגיע גולש ישראלי, השכבה הזאת העבירה אותו.
ברוכים הבאים.
ברוכים, באים. אבל מי שניסה לגשת אליו, נניח רחמנה ליצלן מארצות הברית,
מפולין
או מאנגליה, לא קיבל כלום, קיבל עמוד ריק או שהופנה לכל מיני אתרים חיצוניים.
זה נקרא, מה זה? זה ג'יופנסינג.
ג'יופנסינג.
ג'יופנסינג, בדיוק.
למשל, NBA, אם אתה נכנס ל-NBA.com מישראל, הוא עושה לך רידרקט לספורט 5, כי יש להם כנראה הסכם שהם מסוקרים את ה-NBA.
או נינטנדו, שזה פשוט היום ונורא, אי אפשר לגשת לשלושת רבעי מהתכנים המהממים שלהם בעולם.
אתה יכול כמובן לעקוף את זה עם VPN.
רוצים VPN? cybercyber.coil/VPN.
העובדה היא שאם אתה לא יודע לאן אתה הולך, אז אתה לא יודע בעצם שסוך רידרקט, אתה לא...
נכון.
אתה כגולש ממוצע, אתה לא תבדוק את זה, אתה לא תשים לב לדבר הזה.
אגב, יש כלי אינטרנטי נהדר שנקרא צ'ק הוסט, ושבאמצעותו אנחנו חקרנו את הנושא הזה, זאת אומרת, אנחנו הכנסנו פנימה את אחד הלינקים, ואמרנו לו, מה שצ'ק הוסט עושה, הוא מנסה לגשת ל-URL שנותנים לו,
הרבה מדינות,
כל מיני מקומות.
מכמה עשרות מדינות בעולם.
ואז הוא בודק אם יש הבדלים.
ואז הוא מחזיר לך תשובה, איזה תשובה השרת החזיר מכל מדינה. ואז רואים שם בצורה מאוד ברורה, שברוב מדינות העולם הוא מחזיר ערך של 200, זאת אומרת, דף קיים, ובפועל זה דף ריק, ובחמש או שש גיאוגרפיות, הוא מחזיר 302, כלומר רידיירקט, שמביא אותך לאתר האמיתי. למה חמש או שש נקודות בעולם? הרי ישראל נמצאת שם כנקודה אחת, כן? מה זה שאר הנקודות?
אז יש לנו בקמפיין הגרמני את הגרמנים, בקמפיין הצרפתי יש את הצרפתים. בכל אחד מהקמפיינים האלה, הייתה עוד מדינה אחת שגם היא קיבלה את ההפניה הזו. אתה רוצה לנחש מי זו?
רוסיה.
אתה צודק.
זאת אומרת, אם אני מגיע ללינק הישראלי, אני...
אם אתה בישראל, אתה מגיע ללינק הישראלי, אתה רואה אותו.
אם אתה בגרמניה, אתה מנסה להכניס את הלינק הישראלי, אתה תראה דפרק. אם אתה בפולין, אתה תראה דפרק. אם אתה בסן פטרסבורג, אתה תראה את האתר הישראלי. כלומר, כל אחד מהלינקים האלה היה פתוח ליעד, למי שהקמפיין מטרגט, ולמפעיל.
לכאורה.
כדי שיוכלו לבדוק אותו, כדי שיוכלו להסתכל עליו.
לכאורה, כביכול.
זאת התזה שלנו.
לכאורה, כביכול.
זאת התזה שלנו,
כן. לכאורה, כביכול, בהצעת עורך דיני.
לכאורה, כביכול.
על פי פרסומים זרים.
שלא ימצאו אותנו בבגאז' שלנו.
מוות מנסיבות טבעיות של כבידה.
פה אני רוצה לצאת לרנט על חברה אמריקאית בשם קלאודפלר.
מוזיקה של רנט, בבקשה.
לפני הרנט, לפני שאנחנו מדברים על הרע...
עצור את המוזיקה של הרנט.
עצור, עצור, עצור.
לפני שאנחנו מדברים על הרע של קלאודפלר, לקלאודפלר יש...
אבל אולי בוא נדבר על קלאודפלר, ואחרי זה נדבר על הטוב והרע.
לא, אנחנו לא יודעים מה זה, אז אי אפשר...
אז נדבר על קלאודפלר.
אז תפעיל את המוזיקה
שוב, של... שוב, המוזיקה של רנט. רנט. שזה במה? תלונון, תלונינטיות? איך תקרא לזה בעברית?
זעם קדוש.
התבחינות.
אז חברה אמריקאית ענקית בשם קלאודפלר מספקת שירותים שונים להמון המון המון אתרים ברשת. עכשיו, כאשר אנחנו רוצים לגשת למידע מסוים, אנחנו צריכים בדרך כלל לגשת לאתר, לשרת שמגיש אותו. אז אם השרת שלי יושב בגרמניה ואני יושב בישראל, אני צריך לשלוח עכשיו את הפקטות שלי לגרמניה ולחכות עד שהם יחזרו, וזה לוקח המון 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 זמן.
בטח עם דואר ישראל.
עם דואר ישראל והספאמרים שיושבים מאחוריו, אנחנו בהחלט נגיע רחוק. אבל Cloudflare משמשת כ-CDN, Content Distribution Network. מה זה CDN בעצם? CDN מחזיק שרתי קצה, שרתי Edge, בכל מיני מקומות בעולם, ויודע לנתב את המידע לנקודה הקרובה ביותר למשתמש. אז אם אני יושב
בבירת הסייבר,
באר שבע, ורוצה לגשת לאתר בגרמניה, והאתר בגרמניה משתמש ב-CDN, מאוד יכול להיות שהפקטות שלי יעברו
מבירת הסייבר,
באר שבע, לפתח תקווה, ויחזרו אליי כבר עם המידע.
כי בפתח תקווה נוצר לאורך זמן העתק של האתר הגרמני.
נכון. אז לשירות הזה, שיש גם חברות רבות ואחרות שמספקות אותו, יש לזה הרבה דברים טובים.
האתר של יקיר המערכת רן ברזיק מוגדר מאחורי קלאודפלר, וזה כדי לספק לו לא בהכרח את ה-CDN, אלא את ההגנת דידוס.
אבל זה מאפשר לכל מיני גורמים פחות נחמדים מרן ברזיק.
וכל העולם הוא גורמים פחות נחמדים מרן ברזיק.
זה נכון. מה שזה מאפשר זה להסתתר. למה? כי דיברנו קודם שכתובת IP מקושרת למיקום פיזי. ואז כאשר אני רוצה לדעת איפה נמצא שרת מסוים, אני יכול להסתכל על כתובת ה-IP של השרת הזה ולהגיד, אוקיי, השרת הזה נמצא במיקום הפיזי של כתובת ה-IP.
אני גם יכול להסתכל על איזה אתרים נוספים יושבים על אותה כתובת IP ולקבוע שהם כנראה קשורים ביניהם.
אבל כאשר אתר יושב מאחורי Cloudflare, האופציה הזו לא קיימת לי. למה? כי כתובת ה-IP זו כתובת ששייכת לקלאודפלר ומפוזרת איפשהו בעולם. זאת אומרת, אתר ישראלי יכול שהכתובת IP שמשויכת לקלאודפלר תהיה דווקא בגאנה או בארצות הברית, למרות שהאתר בפועל יושב בישראל. וזה מסתיר את הזהות ואת המיקום של המפעיל שלו מעיני כל העולם. זאת אומרת שאם אני יודע איפה נמצא הוסטינג של איזשהו קמפיין רשע מסוים, אני יכול לפנות אליו ולהגיד, שמע, מישהו משתמש בשירות שלך כדי להפיץ רשע ופשע. אבל בקלאודפלר אני לא יודע איפה ההוסטינג הזה בכלל. הדרך היחידה בעצם לדעת איפה יושבים השרתים האלה, זה לפנות לקלאודפלר, בעזרת צו משפטי, ולהכריח אותם להגיד איפה הדבר הזה. בשולי הדברים יש איזושהי תנועה בשם קריימפלר, זה פשוט נראה כמו קונספירציה קלאסית, אבל יש לא מעט במה שהם אומרים, כי קלאודפלר בעצם היא לא רק מסתירה את המיקום של השרתים שעומדים מאחוריה, אלא היא גם זו שמשמשת בתור הנקודה שאיתה מדברים הדפדפנים. ומה זה אומר? שהמפתחות הצפנה של התקשורת הם בין הדפדפן לבין קלאודפלר.
זה נקרא a man in the middle, person in the middle. לא יודע איך קוראים לזה היום.
זה בדיוק thing in the middle, והחברה הזאת חשופה לא רק למטה דאטה של מי פנה למי, כמו נניח ספק האינטרנט שלנו, אלא היא ממש דבר באמצע שהיא חשופה גם למידע עצמו. והרבה מאוד אתרים שמשתמשים בקלאודפלר ודורשים מידע פרטי ורגיש, חושפים את הגולשים שלהם לכל מיני שיט שהגולשים לא תמיד מסכימים לו.
שירות בשם Security Trails זה כלי חקירתי מעולה, כשמנסים להתחקות אחרי דומיינים ולקבוע קשר בין דומיינים, והוא יספר לכם בשמחה, כשאתם נותנים לו דומיין, מה הכתובת ה-IP שלו, באיזה כתובות IP הוא היה פעיל בעבר, וכשתיגשו לכתובת ה-IP תוכלו לראות איזה אתרים נוספים או איזה דומיינים נוספים נמצאים על אותה כתובת IP. זה כלי חקירה שאני מאוד אוהב בקונטקסט הזה.
שקלאודפלר מחבל בו.
אבל קלאודפלר לא מבטיח ב-100% שהזהות של האתר לא תחשף. יש דרכים לחוקרים לעקוף גם את קלאודפלר, או להצליח לקבוע איפה אתר נמצא גם כשהוא מסתתר מאחורי קלאודפלר. יש כל מיני היוריסטיקות, יש כל מיני טכניקות, נגיד לחפש בשודן את הפאביקון שלו, ועוד ועוד. אבל זה לגמרי לא טריוויאלי.
זה לא טריוויאלי, וזה גם מסתמך על טעויות של המפעילים.
לגמרי, כן.
עכשיו, הרבה מאוד פושעים מנצלים את היכולת להתחבא, ועוד דבר שחשוב להגיד, שאם קלאודפלר היו קצת יותר נחמדים וקצת יותר משתפי פעולה, הם היו יכולים לעצור את הקמפיין הזה בלחיצת כפתור. וקמפיינים רבים אחרים של ספאם וסקאם ואלף רעות חולות. אנחנו רואים שהקמפיין הזה עדיין חי.
ומה האינטרס שלהם? האינטרס שלהם הוא כלכלי? אנחנו מספקים שירות ואנשים שלמים לנו, אז מזדיין?
אתה יודע, אני לא יכול לדבר בשמם, אבל בוא נגיד שאם הם היו רוצים לעשות קצת יותר טוב, היה להם קל מאוד לעשות את זה. סגור את הרנט עם כוכבית, הוא ייפתח עוד מעט עוד פעם.
תשאיר לי את זה חכם על האש כזה, שלא יתקרר המוזיקה.
אני משאיר, קיביתי את התנור, אבל אני משאיר את הבורקס בפנים.
השכבה החמישית, אתרי תוכן מזויפים.
אז הגענו סוף סוף, אחרי הדרך הארוכה הזאת,
רגע, זה קורה?
לשכבה החמישית!
רגע, השכבות פה, אפשר למפות אותן לשכבות בהרצאה האלמותית של הגג?
אנחנו צריכים לרדת עוד למטה ולהגיע לאסטבסט.
שקע מריאנה.
שכבה חמש נקראת מריאנה סוויב.
ופה, השכבה החמישית, זו הארץ המובטחת. אלה אתרי התוכן המזויפים, שגם הם יושבים מאחורי קלאודפלר.
אז עשינו את כל הדרך בעצם מהספאם של הבוטים והיוזרים המזויפים שהוביל אותנו, ששלטן לנו לינק, ועברנו את כל השלבים האלה, והגענו לכתבה.
הגענו לכתבה. והכתבה, יש שם כל מיני דברים מעניינים ונחמדים. למשל, אנחנו רואים את הכלי באמצעותו גרדו המפעילים, עשו סקרייפינג, מה שנקרא, לאתרים המקוריים, ומאיזה כתבה מקורית הם גנבו את העיצוב של העמוד והחליפו את התכנים. אנחנו יכולים לראות שהם לא השקיעו המון 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 עבודה טכנית בלנסות להסתיר את זה. הם השאירו חתימות של הכלים האלה ממש על העמוד, כמו פיקאסו.
התמונות באתרים, השמות של התמונות באתרים, הם מספרים תלת ספרתיים עוקבים, והם נמצאים תמיד בתיקיית image או images. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את האתרים ורצים על תיקיית image או images עם מספרים בין 1 ל-1000 או בין 100 ל-1000, אנחנו נראה את התמונות שהם משתמשים בהן. ומה שמעניין זה שבחלק מהמקרים, אותו מספר יראה גרסה אחרת של אותה תמונה שנמצאת על שרת אחר.
וככה בעצם אנחנו יכולים להבין שיש כמה שרתים כאלה. אני הלכתי למשל לראות את תמונה 120.jpg, שהופיע באתר שמתחזה להיות ישראלי. ושיניתי בדפדפן, במקום 120.jpg, אני רוצה עכשיו לראות את 119. והגעתי לתמונה שמופיעה בכלל במאמר מזויף צרפתי. אז אפשר להגיע בוודאות גבוהה לכך שאותו מפעיל, מפעיל גם את הקמפיין הישראלי וגם את הקמפיין הצרפתי.
והסיבה שהמספרים הם עוקבים זה פשוט בגלל שהוא השתמש בכלי בניית אתרים הכי פשוט שיש.
חובבנות
רשלנות,
ובטלנות.
רשלנות, כן. כן. אם בכל מספרים היה כאן שם אקראי של קובץ,
הטכניקה הזאת לא הייתה...
הטכניקה הזאת לא הייתה עובדת, או לא היינו מצליחים לעשות את זה. אגב, הדבר הכי פשוט שעושים כשמוצאים תמונות כאלה, זה לנסות להסתכל על המטה-דאטה שלהן, על האקסיף. לא מצאנו שם אקסיף.
לא מצאנו אקסיף, אבל כן מצאנו מטה-דאטה מעניין, שהראה לנו מתי כל תמונה ותמונה נוצרה. וככה אנחנו יכולים לשים את האצבע על תחילת הקמפיין שמתרגט את ישראל, שמיועד לישראלים.
וזה מתי?
בסוף מאי השנה.
אז בסוף מאי התחילו את הקמפיין, ביוני אנחנו כבר רואים את ההתחלה של הבוטים. זאת עבודה מאוד מהירה מרגע הכנת האתר לפחות.
סייבר סייבר.
אז עכשיו, שהגענו, עברנו את כל התהליך המייגע הזה, והגענו מהרשתות החברתיות דרך 4 שכבות אחרות עד למאמרים עצמם, בואו נראה מי עומד מאחורי זה.
רגע, רגע, אני יודע. פרסומו.
רוצות מייל מוצפן ומאובטח? סייבר סייבר coil/mail.
חזרנו סייבר סייבר, אורן לוקר.
סייבר סייבר, עידו.
סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר.
ועכשיו נועם רש, ספר לנו, מי עומד מאחורי הקמפיין הרוס... הקמפיין?
אז...
סליחה, גיליתי את התשובה, ספוילר.
ביולי 2022 ואוגוסט 2022 וספטמבר 2022, קמפיין מאוד מאוד דומה, רץ בצרפת.
ואנחנו מדברים על קמפיין שאומר, תפסיקו לעזור לאוקראינים.
בדיוק בדיוק קמפיין כזה. ובצירוף מקרים מדהים, באמצע יוני, ממשלת צרפת הוציאה דוח מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד מושקע, שמביא שלל סמנים טכניים ואחרים, שרוסיה עומדת מאחורי הקמפיין, שרץ בצרפת לפני שנה.
אלו שמועות מרושעות ובלתי מבוססות, אנחנו נבוא חשבון עם הגורמים החתרניים והאימפריאליסטים שמפיצים אותם.
עכשיו, הקמפיין הנוכחי הוא גדול משמעותית מבחינת מספר הדומיינים ומספר הפרופילים שמפיצים את המסרים, וגם אם הקמפיין הראשון היה רק נגד צרפת, כאן זיהינו לפחות עוד 2 מדינות שגם הן מתורגטות, כולל יציאה מגבולות הרשת, כמו שרן הזכיר קודם, בגרפיטי ובפליירים. הצרפתים מציינים טעויות הרבה יותר גסות מאלה שאנחנו מצאנו, וחיפשנו גם את הסממנים שהם מצאו, אבל כנראה מי שעומד מאחורי הקמפיין, מה שהצרפתים לא מתביישים לקרוא לו רוסים, כנראה למדו משהו וראו את הטעויות שהם עשו, ותקנו, השתפרו.
והחליטו לעשות טעויות טובות יותר.
נכון, כי כשאתה עושה את המערכת שלך אידיוט פרוף, היקום יוצר לך אידיוטים טובים יותר. הסתכלנו על הדוח הצרפתי, ובאמת מצאנו הרבה מאוד דברים דומים. אנחנו יכולים להגיד שהרבה דברים שהיו בקמפיין נגד הצרפתים לפני שנה, נמצאים גם בקמפיין שמתרגט את ישראל ואת גרמניה, ואת צרפת שרץ עכשיו, לרמת קוד המקור שהופיע בקמפיין הראשון ובקמפיין השני. ולכן אפשר לומר במידה רבה של ודאות, שמי שעומד מאחורי הקמפיין הצרפתי, שהצרפתים, ממשלת צרפת, הצביעה על רוסיה, אותו מפעיל עומד מאחורי שני הגלים האלה. אז כמו שרן הזכיר קודם, אנחנו מצאנו טקסט בשפה הרוסית, איזשהו פלייסהולדר בתבנית של חלק מהאתרים, אבל מצאנו משהו אולי אפילו יותר מעניין. כאמור, היו המון 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 דומיינים בשכבה השנייה, שרובם המכריע הפנו לכל מיני מדינות מערביות. דומיין אחד שבדקנו, ושהיה מוקדש אך ורק למטרה הזאת, זאת אומרת, לא היה עליו עוד משהו, אלא רק לצורך הקמפיין, נקרא ourteam.co.in.
הודו.
הודו.
אינדיה.
ועד חודש מרץ השנה, אנחנו יודעים את זה על פי ארכיון האינטרנט, שפעם אחרונה שהוא סרק אותו היה בחודש מרץ, ובסוף חודש מרץ, השנה עדיין היה עליו אתר שהציע שירותי פיתוח באמצעות Fiverr ו-freelancer.com, זאת אומרת, גיג כזה. הסתכלנו על ההיסטוריה של הדומיין הזה וראינו שממרץ ועד היום הבעלות שלו לא השתנתה. ובמקום לארח את האתר הזה שמחר שירותי פיתוח הודים למי שמחפש פרילנסרים, הוא עבר לשימוש של הקמפיין. עכשיו, בנוסף לזה שהוא עבר לשימוש של הקמפיין, הוא הופנה לשרת שממוקם, אתה רוצה לנחש איפה?
רוסיה?
נכון מאוד.
בעיירה הציורית קלאודפלר.
בעיירה הציורית מוסקווה, ונרשם הכתובת שלו שם על שם איזשהו שם...
ז'אנה קמבייבה.
ז'אנה קמבייבה זאת החברה.
בדומיין ממש יש את הפרטים של החברה הזאת.
לא בדומיין, ב-IP, שמפנה אותנו למוסקווה. הסתכלנו על מה זה הז'אנה הזה, ומה יש עוד בבניין ובדירה שנמצאות שם.
פתוח!
ויש שם עוד שתי חברות, שנקראות K-Pop Partners ו-Fidas Data. והלכנו לכתובת שלהם, והסתכלנו בגוגל מפס, ובונה, נראה כמו מקום מאוד ציורים, גדרות טייל באמצע מוסקווה.
כן, מין חומה כזאת, עם פס אדום למטה, ולמעלה יש גדרות, ולמעלה יש כאילו שיפודים כאלה, שלא תיכנס בטעות.
עכשיו, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכאילו,
אתה יודע. זה נראה כמו בית יתומים, או בית כלא, זה מאוד, מאוד עגום התמונה הזאת.
מאוד סובייטי.
אני לא יודע, אם זה חברת הייטק, אז כאילו לא... גרוע, גרוע מאוד.
עוד משהו מעניין, טווח הכתובות הזה...
כתובות IP?
שייך בכלל למונטנגרו.
או.
כי כשחילקו את מספרי ה-IP בעולם, אז כל מדינה קיבלה סט של טווחים, ומדינות סוחרות בשיט הזה. והטווח הזה שייך למונטנגרו. אבל, החל מחודש מאי השנה, זאת אומרת, ממש זמן לא רב לפני שהמאמרים המזויפים האלה הופיעו בישראל, הוא עבר להיות רשום על שם חברה רוסית, אותה חברה שהזכרנו
קודם. מפתיע.
לא, אולי זה צירוף מקרים. אין לדעת.
אותה ז'אנה?
ז'אנה, אולי, לא יודע. היה שם מסיבת בורקס. אם יש מסיבת בורקס, גם אני בא. עכשיו, אולי זה צירוף מקרים, ואולי, תודה, אולי זה לא צירוף מקרים. עכשיו, באותה כתובת יש שם המון 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 דומיינים, כולל הכתובת whistleblowersblog.com, שעד לפני כמה שנים היה באמת בלוג של whistleblowers שהוזכר במסמכים רשמיים אמריקאים, ומצאנו שם עוד כל מיני דומיינים שנראה שמי שמחזיק אותם, אולי המטרות שלו לא טהורות וזקות.
onlinecredits.com, sentinelsecurity.info, events.api.mail.auth.office.
אתה נפלת, זה לא
אופס. לא, זה אופס, זה אפס. כן.
זה אפס
אופיס. אפס אופיס. 365.live. זה ממש הונאה. זה ממש...
זאת אומרת, למה שמישהו יחזיק דומיין כזה? טוב, אולי זה צירוף מקרים, ואולי זה לא...
מה אכפת לך? תחביב, אל תשפוט.
ככה קוראים לעסק שלו. אוס אפס פיס.
שלום, אני מנכ"ל אבנט API מייל אוס אפס אופיס 365 לייב. ואני שמח שהזמנתם אותי לפה היום. תודה שבאתם מהרצאת הטד שלי. להרצאת הטד, אבל עם שלוש במקום אי. והטי זה בכלל טי קירילית.
טש.
סייבר, סייבר.
אז מה, אז מה, בוא ניתן, אנחנו תמיד מדברים פה על הקרים וזה, בוא ניתן ציון, בוא נדרג בחמישה כוכבים, כמה כוכבים אתה נותן למבצע ההשפעה הזה?
מה, אהבתי את הרעיון. אהבתי את הרעיון, אז אני לא יכול לתת אפס כוכבים, אבל הביצוע מביך.
הרעיון של קמפיין השפעה זה יופי. הרעיון של השימוש בכל השכבות האלה, אם אתה רוצה להקים קמפיין כזה, מכל שכבה פה אתה יכול ללמוד משהו.
ממש כמו מלפי.
אבל לפעמים זה מה לא לעשות.
ופה הרעיון היה לעשות מה שהרוסים עשו בארצות הברית, ושהצליח להם כל כך טוב לשים איזשהו נשיא כתום שם.
לכאורה, כביכול, לכאורה, לטענת. כביכול,
לטענת, על פי
פרסומים זרים.
אבל פה נראה שמישהו אשכרה שפך תואפות של רובלים, על התשתיות, על שרתים, פרופילים מזויפים, יצור תכנים, עיצוב, ובאמת תכנון ופיתוח.
קריקטורות.
יש פה קריקטורות שנראה שאיש מקצוע או אשת מקצוע עשו.
קריקטורות נגד האוקראינים.
לא, קריקטורות שהן חלק ממבצע ההשפעה.
ונראה שבאמת זה לא משהו ששני מסטולים יושבים בערב ואומרים, וואלה, יש לי רעיון, בוא נעשה קמפיין השפעה, ותוך שלושה ימים זה עובד. יש פה עבודת הכנה מאוד 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 רצינית, שאם אני הייתי צריך להעריך אותה, מדובר בחודשים של הכנה, והושקעה פה הרבה מאוד מחשבה של, ככל הנראה היה שם, לפחות אדם אחד שהיה לו רעיון.
אבל.
ברם אולם.
אז אנחנו שמענו לאורך הפרק הזה על כל מיני בעיות קטנות חובבניות שגורמות לדבר הזה, אתה יודע, כמו שאתה רואה סרט ופתאום אתה רואה את הבום בפריים, ואתה אומר, איבדתי עכשיו את ה...
אתה רואה סרט הבאות, אתה רואה מכונית ברקע ושעון על היד של לגולס.
כן. אז יש שגיאות בשפה ובניסוח שהן לא בולטות לך אם אתה לא דובר ילידי, אבל אם כן, הן מאוד... כאילו צורמות ומסגירות את העובדה שמי שכתב את הטקסטים זה לא שפת האם שלו. יש את המאמר של ג'ואנה לנדאו בליברל, שכאילו מה היא קשורה, היא כתבה פעם אחת מאמר והיא הפכה להיות למה הם לא כתבו נועם רותם? למה הם לא חתמו בשמך? זה קצת מעליב.
זה מעליב ופוגעני, אבל שוב, זה בגלל שאותה ג'ואנה לנדאו פרסמה
גם השם שלה לא כל כך שבועות... מוכר בתקשורת הישראלית.
שוב,
לא...
ישראלי שהיה צריך לזייף מאמר, היה באמת בוחר, שוב, no offense, מישהו קצת יותר מוכר בציבור הישראלי מאשר ג'ואנה לנדאו. עכשיו, מה אנחנו מאמינים שקרה? מכיוון שאותה ג'ואנה לנדאו, ממש שבועות מספר לפני הקמפיין, פרסמה כתבה בליברל. כנראה הם נכנסו לליברל ולקחו את הכתבה הראשונה שהם ראו.
מזה שזה לא היה מערכת ליברל או עמוד ניסוי לא לגעת.
נכון.
וגם דיברנו על הפרופילים עצמם.
גם הפרופילים, אתה יודע, פעם פרופיל היה פרופיל. עם קוקו וסרפן. ופה באמת הם לקחו את הפרופילים של הבזול.
ביוזל.
אלה שמתחתית הערמה באמת, הפרופיל של החמישה דולר לאלף.
כן, אלה שאתה מוכרים בסלסילה ביציאה, שאומרים לך, כך עשרה כאלה איתך במבצע, כן.
הרקובים, הם אפילו לא ניסו לגרום להם לראות, לתת להם איזשהו נופך של אמינות.
שזה שוב, לא מסובך, אבל מצריך מחשבה.
מצריך השקעה.
כי היום לייצר תמונות של משתמשים, זה נורא נורא קל, יש אתרים שמייצרים לך אינספור תמונות של משתמשים, ואם אתה רוצה שמות, אז יש לך איזשהו צ'אט GPT שיכול לייצר שמות, ואתה יכול להגיד לו אפילו, תייצר לי שם ישראלי. כאילו, זה פשוט עניין של פעם אולי לא היו הכלים האלה, פעם לא היה אפשר לעשות את זה, היום אפשר לעשות את זה, אבל זה צריך לדעת שאתה צריך לעשות את זה.
עכשיו, יותר מזה, אנחנו מצאנו ממשק ניהול על כמה מהדומיינים. הם פשוט, הם לא סגרו גם את ממשק הניהול שלהם, וזה בכלל מביך.
אז השארתם להם שם הפתעות. בהצעת עורך דיני, אל תענה.
אז זה פשוט... זה מאכזב. זה באמת מאכזב. עכשיו, אנחנו רואים שזה באמת באמת דומה לפרקטיקו של כנופיות פישינג, גם הדומיינים שמצאנו על אותם דברים עשויות לרמוז שמי שעומד מאחורי זה הוא איזשהו מילואימניק, שזה מה שהוא יודע לעשות, פישינג. הוא, מה אתה יודע? אני יודע לגרז. לך תגרז. מה אתה יודע? אני יודע לעשות פישינג. לך תעשה פישינג לישראלים. אז יכול להיות שהנלון שוב צודק עם התאר שלו, ושלא צריך לייחס לזדון מה שאפשר לייחס לטיפשות. ואולי באמת, המנגנון התעמולה הרוסי כל כך עייף שהוא מוציא קמפיינים כאלה, אבל לא נותן את כל הלב, לא נותן את כל הנשמה.
את הצחוק הרוסי לא תשמע שם עם הרוסיה שותקת מאוד.
אני רוצה בנקודה הזאת, לפני שאנחנו תוקפים אותם וצוחקים עליהם.
מאוחר מדי, הספינה הזאת כבר שטה עמוק עמוק.
אז אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת, בסדר? נורא קל לנו להגיד את הדברים האלה על הקמפיין הזה, אחרי שחקרנו אותו, אחרי שהסתכלנו על התמונה המלאה, על כל הזוויות, מצאנו את השרתים, ראינו הרבה אתרים שמשתתפים בזה, וקישרנו ביניהם וכו'. לאדם הממוצע שרואה את הלינק בטוויטר ומקליק עליו, הדבר הזה עובר את הפילטרים שלו. לא מתעוררות לו שאלות. אוקיי?
זה יכול להיות שזה כמו האימיילים של הנסיך הניגרי.
יכול להיות שזה כמו האימיילים של הנסיך הניגרי, יכול להיות שזה כמו...
אם קנית את זה, אתה גם תקנה את הלוקשים שלנו.
לגמרי. וזאת הטרגדיה שלנו. זאת הטרגדיה שלנו, כי נורא קל להפיץ את השקר הזה, אבל כדי להראות מה עומד מאחוריו, אז צריך שבועות של מחקר, או ימים של מחקר, וצריך להצליח למשוך את תשומת הלב של כלי תקשורת שיפיצו את זה, ושזה יגיע לאנשים. האדם הממוצע, כשהוא גולש והוא מקליק על הלינק הזה, זה נראה לו כמו כתבה לגיטימית לגמרי. אולי לא הכתבות בעברית, שיש בהם קצת את הניסוח הקלוקל, אבל הכתבות באנגלית, עד כמה שקראתי אותן, הן לגמרי יכולות לעבור אינספקשן של אדם שהוא לא בקיא בתחום. וגם, כמו שאמרת, אם גולשים בטלפון, אז בכלל לא רואים את כל הדומיין וכו'.
סייבר, סייבר.
אני רוצה מוזיקה של X-Files מאחוריי.
כן, אני שם לך מוזיקה של קונספירציה.
אז אנחנו אומרים, הרוסים, אנחנו מכירים את העבודה שלהם. זה ון גוך היה חותך לעצמו אוזן כדי להיות כמוהם. ואנחנו רואים את הקמפיין הזה. ואנחנו רואים, אולי זה לא רוסיה באמת.
זה לא עבודה רוסית. זה לא מה שאנחנו רגילים לראות משם.
זה מאכזב. ויכול להיות שאם אתה מסתכל על התמונה הגדולה יותר, אולי מישהו מנצל להפליל את רוסיה, אולי יש פה איזשהו צד שלישי.
וואי, וואי, וואי.
שמנסה לדחוק את רוסיה הרחק מזרועות המערב, על ידי זה שהוא מראה שהיא לא רק תוקפת את אוקראינה, אלא היא תוקפת גם את גרמניה, והיא תוקפת גם את צרפת, והיא תוקפת גם את ישראל, עדיין במישור האינטרנטי, אבל זה רק עניין של זמן. ומנסה לדחוף טריז נוסף בין רוסיה לבין מדינות אירופה ומדינות המערב.
אתה אומר שזה false flag influence campaign. קמפיין השפעה דגל שקרי.
דגל כוזב, אני יודע איך קוראים לזה. עכשיו, אנחנו כן ראינו פרופילים סינים בשכבה הראשונה, ואנחנו באמצעות כל מיני כלי הוקוס פוקוס, זיהינו שהשכבה החמישית יושבת באזור הונג קונג, אבל אתה יודע, אם זה הולך כמו ברווז רוסי, וזה מגעגע כמו ברווז רוסי, ויש לו ז'קט של ברווז רוסי.
זה כנראה ברווז מוסקבאי.
זה קצת מאכזב אותי, כי נורא רציתי שראש מבצע ההשפעה הזה יהיה הקר סיני בשם פישינג.
שתי הדיחות האבא, אתה עצור. להירחק לאט, לאט ובזהירות מהמיקרופון.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. נגישים, נועם רותם ועידו קינן. הערות התוכנית, חדשות וכתבות, cybersyber.co.il. צרו קשר, 055-277-6766. אס-אמסים והודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ וטלגרם. באימייל cyber@cybersyber.co.il.
סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס.
רן פרזיק, רן לוקר
ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404. עריכת סאונד, גיא גרמן.
מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פרנק. רישיון, סי-סי, ביי. אולפן, שם הפודקאסטים ביצירות סאונד.
קריינות, גיא גרמן וקרי וייציג סי. זאת אני.
סייבר סייבר ולהשתמע.
סייבר סייבר, רן לוקר.
סייבר סייבר, חבר קינן, סייבר סייבר, חבר רותם.
סייבר סייבר, רן ועידוק.
וסייבר סייבר למאזינות ולמאזינים, ומי שרוצה קמפיין השפעה שלנו, אנחנו מוכרים עכשיו. תכנסו, סייבר סייבר, COIL, ותשימו קצת כסף ונעשה לכם קמפיין, מה שאתם רוצים. איזה שמות שאתם רוצים, איזה כתבים שאתם רוצים. נועם יחתום על, על הכתבה הזאת בליברל בשבילכם.
ואנחנו ממליצים למי שעשה את כל הפשלות הקטנות האלה.
דברו איתנו.
אנחנו מעבירים סדנאות.
דבר איתנו והתרחק מחלונות מסורגים בקומה ה-17, כי נפילה דרכם יכולה באמת, באמת, באמת להיות קטלנית.
Not an owl, a real scream of pain. Ah!